באופוזיציה, וגם אם הם באופוזיציה, אני ארמד אותם פרק מה זו עבודה פרלמנטרית.
אוקיי, אבי בלום, שאלה אחרונה.
דרעי, בניגוד לחבריו מיהדות התורה, מדבר בטון מאוד מפויס. האם הטון המפויס הזה מופנה גם כלפי החבר שהפך לאויב איווט ליברמן, או כלפי יאיר לפיד, בעצם רמז, בוא נוריד את הסנאות, אפשר לשבת ביחד?
אני לא יודע לגבי ליברמן או יאיר לפיד, זה הנאום של שבור המפלגה הרב הרגרי, נאום פייסני, נאום אחראי, נאום ממלכתי, שיש לנו פשוט ממחר לקיים פה מדינה עם אתגרים רבים. אם אני שומע נאומים פייסניים דומים גם מכיוון של כחול לבן, אני מקווה שכל זה יתכנס לשפיות אחת גדולה, לחיבור חיובי, לא יודע לומר לך עם מי ועם מה, ואני לא מאלה שזה, מי שאמור לנהל את כל הדברים, זה יו"ר המפלגה, ואם יהיו שינויים מהאמירות שנאמרו במצע, הכל יהיה בגיבוש.
חבר הכנסת יעקב מרגי.
מוקדם מדי.
יועד לגנץ, האוזניים של גנץ, הנאום הפייסני.
הנאום הפייסני היה מיועד לחברה הישראלית, עבר תקופה קשה
מאוד. הדברים בהחלט ברורים. חבר הכנסת יעקב מרגי, אתה נשמע גם עייף הלילה. תודה רבה לך, עבודה קשה, לילה טוב, להתראות. אנחנו ממתינים לנאום של בני גנץ מיד, ומיד אחריו נאום נתניהו. זה היה משחק מי נואם ראשון. כן, זה יהיה קצת לפני, זה יהיה פחות. נתניהו בסך הכל מחכה לשמוע מה בני גנץ אומר, ולכן הוא אמר עוד שעה, ואז כשבגנץ שמעו שזה עוד שעה, אמרו טוב, אז שגנץ ינאם, ואז אתה תראה שתוך שתי דקות אחרי זה נתניהו יהיה בגני התערוכה, ויישא את הנאום שלו. הוא לא הולך להחזיק שם את הפעילים עד 4 בבוקר. זה אנשים שעבדו מאוד מאוד קשה. נתניהו ניהל מערכת בחירות בלי המנגנון של הליכוד. לא ראינו שרים שמקבלים תפקידי מפתח בקמפיין. הוא ניהל את הכל מבלפור, מחממה מאוד קטנה של אנשים. הוא בעיקר ניהל קמפיין בדיגיטל, פחות בפעילות שטח. לא ראינו כנסים גדולים של הליכוד ברחבי הארץ, ראינו באשדוד משהו, בכל הכנסים האלו איזשהו פיקשוש כלשהו שלא כל כך זרם לו. השרי הליכוד מתיישרים איתו כי הוא כרגע הקינג, הוא כרגע האס המנצח של הימין, אבל מה שמחר בבוקר יכול להתהפך ברגע אחד, ולכן הכל צפוי.
שרי ליכוד שהוא מידר אותם וקידם אנשים כמו חנה ואמסלם, כל בחירה ליכוד כולל ברקת.
גדעון סער, עד עכשיו במדבר שלו אחרי הפריימריז.
באחד מהנאומים הישירים, מהפייסבוק הישיר, פייסבוק לייב של נתניהו, אבל הם ישמחו מאוד.
ונתניהו היום בכל הנאומי פייסבוק, אם אתה מדבר על זה, אתה יודע את מי הוא שם לידו? לא את יולי אדלשטיין, ולא את ישראל קאר.
אבי יוספי ויונתן אוריך.
ואת משה פייגלין.
משה פייגלין.
וכל בחירי הליכוד אומרים, חבר'ה, מה קרה? האיש הזה לפני חודשיים היה נגדך. לא ברור כמה מנדטים הוא שווה.
כנראה יצטרך לקחת משהו.
אתה שם אותו לידך בזמן שיש לך שר תחבורה שעשה כאן 8 שנים מהפכה, ושרים ברמה בינלאומית, ויושב לך שם יריב לוין ואלקין וצחי הנגבי וגלעד ארדן, וכולם, אתה לא רואה אותם.
יוסי כתב משהו נכון שהיה כאן, שביבי פשוט הפקיר את השטח, ואת כל הכסף הוא שם בדיגיטל. ומסתבר, הנה אנחנו רואים בשס, שאין תחליף בסוף לעבודת השטח.
כן, דבר נוסף, נתניהו באמת, והוא עשה את זה לעצמו, הוא הפך את מערכת הבחירות לכן ביבי ולא ביבי, הוא לא דיבר על מה ליכוד עושה, הוא דיבר רק ואך ורק על בנימין נתניהו. ההישגים המדיניים הם שלו, ההישגים הכלכליים הם שלו, השקט הביטחוני הם שלו.
כן, זה עבד גם הפוך, אבל אם הוא מדבר כל הזמן על עצמו,
אז גם האנטי נתניהו. יכול להיות שבמבט לאחור, אם היו כאן שרים יותר דומיננטיים שמשיגים, מציגים גם רשימת הישגים של ליכוד כמפלגה גדולה, אולי זה היה מביא קהלים שפחות נמאס להם כבר לשמוע ביבי, 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 וזה היה מביא עוד קהלים שבאמת רוצים משרד בריאות תקין, משרד תחבורה, פקקים, תשתיות, שר לביטחון פנים שיש לו הרבה מאוד הישגים. כל הדבר הזה נעלם מהקמפיין של הליכוד.
אם אנחנו בהפקת לקחים של הליכוד, אני חושב שצריך לסכם את הקמפיין של הליכוד ולומר בכנות שהליכוד לא היה לו קו ברור לקמפיין הזה. נתניהו די שלף מהמות נלטר, אנחנו זוכרים את מסיבת העיתונאים שבה הוא מתח במשך 8 שעות את אזרחי ישראל, ובסוף הודיע על איזה ספין לגבי בקעת הירדן, סיפוח או לא סיפוח שהתברר כעורבה פרח, והוא חיכה לרעיונות מביכים של בני גנץ כדי לעשות עליהם את הסיבוב הבא.
הוא נסע למוסקווה, הוא התחנן לנשיא פוטין שיקבל אותו ביום חמישי.
לא היה קו, הוא לא הביא בשורה לאזרחי ישראל, הוא רק אמר השמאל, 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 השמאל יעלה לגדרות וינצח, אבל בסופו של דבר כנראה שאנשים ציפו כן לסדר יום מוצק, מה שבעבר נתניהו כן ידע להציג, והפעם אוקיי, הוא לא עשה,
אנחנו קצת נשמעים מספידים את נתניהו, אני אומר עדיין, אנחנו לא מספידים אותו סופית, כאילו מחר בבוקר הוא עזב,
זה ברור שהניצחון הגורף שאלה מוציפה לא היה.
הוא לא מנצח בגדול, זה ברור לכולם, הקרדיט הזה של הפנקס צ'קים של ביבי המלך, באיזשהו מקום
משהו
נגמר.
משהו בקסם הזה,
לא קוסם. לא קוסם.
ועדיין צריך לחזיק מה שאמרת, ברגע שראינו את ביבי נתניה, את בנימין נתניהו יושב היום, כשלצידו אף לא חבר כנסת מכהן, כלומר, הוא לקח לעצמו את הריזיקה שההצלחה והכישלון נטו שלו.
כן.
הוא לא יכול להאשים אף אחד.
אין לו למי לבוא בטענות.
משהו ביקש לתדרך.
הוא ידבר רק על הזיופים במגזר הערבי של 15 מנדטים, הוא יגיד זה הכל זיוף.
עזוב, אני אמרתי היום, אם יצליחו לעצור את הזיופים, אז התוצאות יראו אחרות. אני עדיין חושב שבספירה אנחנו נראה תוצאות אחרות במגזר הערבי, אבל בנימין נתניהו לקח את זה על עצמו עד הסוף.
שלום לך ולילה טוב, אתה חוזר אלינו ממתי יהדות התורה, שמענו את החגיגות, שמענו את הדברים שקורים בשס, אנחנו רואים גם את הסיפור הפוליטי המעניין הזה. תגיד, במפלגות החרדיות יותר שמים דגש על הניצחון בהישג הפנימי שלהם, או פחות שמחה על הפסדו של הגוש? תקרב קצת למיקרופון.
אני חושב שכרגע כמעט ולא מתעסקים במספר המנדטים, אלא דווקא במצב הגושי. שמעתי את זה גם, ואני חושב גם אמר את זה, גפני כאן בשידור. גם גפני, גם ליצמן, וגם בשס, בעצם מסתכלים נטו אם יהיה 61, ואם הם יהיו בממשלה הבאה.
אוקיי, הנה מדגם חדשות 12, עכשיו המעודכן, בואו נעבור מיד אל תיקון המדגם של ערוץ 12. גוש הימין מקבל 55 מנדטים, גוש שמאל עם הערבים, בלי ליברמן, מקבל 56, ישראל ביתנו עם 9 מנדטים במכון מדגם של מנו גבע, עלייה של מנדט לישראל ביתנו, ובחלוקה למנדטים על פי התוצאות הללו, הנה, יש כבר חגיגות במתי כחול לבן עם התוצאה הזו, חלוקה למנדטים בכחול לבן, מיד אנחנו רואים כאן את החלוקה הזו למנדטים, אפשר... הנה עוד רגע, הם כבר קודם כל דיברו על הגושים, אנחנו כבר נציג את המנדטים, מחכה להם שהם יפרסמו את הנתונים הללו. כאמור, ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את הנאום שלו, כבר אמרנו את זה. חגיגות בכחול לבן, בני גן צפוי להיכנס כל רגע. ומה קורה לערוץ 12, הנה. הליכוד 32, כחול לבן 32, הרשימה המשותפת 13, ישראל ביתנו 9, ש"ס נשארת על 9,
לא, עלתה.
עלתה.
כן.
יהדות התורה על 7 מנדטים,
ירדה.
מינה עם 7 מנדטים,
ירדה.
העבודה עם 6, המחנה הדמוקרטי עם 5. שוויון בין הליכוד לכחול לבן, 32 מנדטים, הרשימה המשותפת עם 13, ישראל ביתנו עם 9 מנדטים, ש"ס עולה גם במדגם הזה ל9 מנדטים, אוקיי. יהדות התורה עם 7 מנדטים, ימינה עם 7, העבודה גשר עם 6, המחנה הדמוקרטי עם 5 מנדטים, ובכן...
כשאני אמרתי מקודם שפינדרוס מודאג, אז צדקנו בנושא...
חלוקה לגושים, 55 לימין...
לפי זה
שאז
תכניס את השמינים של יהדות התורה. לא.
שמאל וערבים, לא. ישראל ביתנו עם 9. בוא נוריד 13 מ-50... יהודה, בוא נעשה את מה שאתה אוהב.
אוקיי.
בוא נוריד מ-56 של גוש שמאל את ה-13 של הערבים. הגענו ל-43.
והוספת 9.
ואם הוספנו 9... הגענו ל-51,
והפער גדל לטובת הימין. שנייה.
כלומר, אם הערבים לא ממליצים על בני גנץ,
קודם כל,
יש רוב ממליצים לנתניהו.
שימו לב, ירידה של 2 מנדטים לכחול לבן, עלייה של מנדט אחד לליכוד.
התופים שלנו רואים את זה עכשיו על המסך.
אנחנו רואים כאן עלייה של שס וירידה של אגודה, עלייה אחת של ליברמן. ימינה ירידה, מנדט אחד, עלייה של העבודה, מנדט אחד, ומרץ שרים באותו דבר.
עוצמה יהודית, למה עשיתם את זה? חברים, מה נסגר איתכם?
אנחנו עוד לא יודעים כמה הם קיבלו, כמה הם שרפו, חכו.
מה, זה נראה לפי התוצאות האלה.
זה לא משנה.
הם יעשו את זה גם בבחירות הבאות, זה
נראה. תשמע, אם אני מבין נכון, יש פה 3 מנדטים, 2.5 מנדטים, שזה 90,000 קולות, יודעים, 33,000 קול למנדט, לפי אחוזי הצבעה האלה, הם לקחו 3 מנדטים.
אם יקבלו 100,000.
90 מנדטים.
אתה לוקח בחשבון שכל החבר'ה הקיצוניים שלהם היו מסוגלים להצביע למישהו אחר? אני לא בטוח. אני לא בטוח שאנשי עוצמה...
לא, אני בטוח שאם הם היו מצטרפים ומורידים את האגו בימינה, מצרפים אותם, הם היו מצביעים.
אני מקבל, אני מקבל.
היה, יהודה, היה צו 8 בימין.
אבל...
היה צו 8.
שנייה.
רגע, אחד אחד.
חברים.
כמעט מנדט מתוך זה, זה של ש"ס.
קחו בחשבון. לא, 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 עזבנו. קחו בחשבון.
מפורש כן.
אריה דרעי אמר את זה בנאומו.
אריה דרעי עוד לא ראה את המספרים.
הוא אמר את זה בנאום
שלי. אני חושב ש...
תראה את הזכיחות של איך קוראים לו.
בניתוח של התוצאות אני לא רואה מאיפה הם לקחו את המנדט, אבל...
אני חושב שלפיצול הייתה השפעה דרמטית מעבר למספרים. זה שידר למצביע הימין שאף אחד לא באמת לוקח כאן אחריות. זה שידר הרבה. אם רואים את איתמר בן גביר ואת בנט לא יודעים להסתדר, זה שידר לכולם שלא לוקחים פה אחריות, שהמצב לא כל כך קשה, ובסוף זה פגע בכולם.
שנייה.
מחזה 92 חוזר על עצמו,
נכון,
הדתיים הלאומיים, הימין, מפיל את ממשלת הימין.
אני רוצה לומר לכם שזה שהיה הפילוג גם גרם ליותר הוצאת אנשים מהבית בגלל הלחץ. וזה תמיד גם דינמיקה, ככל שאתה במצוקה אתה מוציא, ככל שאתה פחות במצוקה פחות מוציא.
ראינו אצל החרדים שהנתון שלך לא מדבר בעצמו.
לא, לא, החרדים היה...
הנה, אצל החרדים אין פילוג.
יש, כשיש
ירד
שמיים והרגוני, אם אין ירד שמיים והרגוני,
יש ירד שמיים גם במחנה הדתי-לאומי.
שנייה, מה שהציל, אל תשווה בבקשה.
בוא לא נחלק ירד שמיים.
אל תשווה בבקשה, כן, אני משווה. אל תשווה בין המחנה הדתי
למחנה הימינה.
ירד שמיים יש לכולם, כל אחד יש לו את הרבנים שלו. לא, לחלקים בימינה, כן. לא כל ימינה, זה לחלוטין. מה שקרה במפלגות החרדיות הפעם, זה היה אך ורק יראת שמיים, אך ורק למען התורה, וזה שונה לחלוטין מכל קמפיין אחר שאני מכיר אי פעם בציבור החרדי. ולכן לא היה לזה קשר. לעומת זה במחנה הימין. ברגע שהיה פיצול, זה גרם לאנשים יותר לצאת. אם היה כולם מאוחדים, שיטת הסמוך, כולם בפנים.
מה אתה אומר את זה? תראה איזה מספרים יש להם. יש להם פחות ממה שהיה להם בפעם הקודמת. אז איך זה גרם לאנשים לצאת?
לא,
זה גרם לאנשים לצאת מהמחנה אולי, לעבור את הכביש לעבר המחנה השמאל.
בגלל שהיה פיצול, אז זה גרם לאנשים יותר לעבוד קשה, כי אם לא היה, גם את זה היו נשחטים.
טוב.
אבל לא בטוח שהאיחוד הזה היה עוזר להם משהו. אתה רואה שביבי לקח את זהות, לקח את כחלון, לקח זה, וזה לא עלה שום דבר. אז גם אם היו חוברים לימינה, לא בטוח שזה...
חוברת ל...
אני רוצה לחזור על מה ש...
התמונות מהליכוד מזכירות...
סליחה שאני מזכיר לכם את מה ש...
99.
כן.
אתה זוכר את מי ראינו אז בוכה על המרקע? אתה זוכר?
ציפי לבני.
חברים, אני רק רוצה להזכיר את מה שאמרנו, יהודה, התווכחנו על זה בשידור לא מעט, עוד לפני הבחירות. ונחזור על זה כאן. הבחירות הקודמות, כמעט 400 אלף קול, 370, 390 אלף קול בימין, הלכו לפח. מה שהקטין את גודל המנדטים. הפעם, כל המפלגות עוברות אחוז החסימה, חוץ מעוצמה יהודית. ולכן אין לנו הרבה קולות לזבל.
אחוז החסימה יעמוד על 146 אלף קול.
יפה, ומודד למנדט מאוד גבוה.
נכון.
וזה גם כן משליך על כל התוצאה הזו.
קחו בחשבון.
כי אם היו פה עכשיו עוד 400 אלף קול שיורדים לזבל...
זו הסכנה עוד למצוא את עצמו מתחכך עם החסימה.
יכול להיות, כי אני חושב את תוצאות האמת. שנייה, דקה. חברים, פעם שעברה, מרץ קיבלה 2.5 מנדטים מהמגזר הערבי. אני חושש, שנייה, לפי תוצאות של המשותפת, לא בטוח שמרץ בתוצאות האמת לא תחטוף שם מכה קשה מאוד, אף על פי וכרגע אין לה עלייה, בשביל זה גם לא רואים עלייה.
אתה אומר שבגלל החיבור של מרץ, האיחוד שהם עשו,
ואהוד ברק,
הבריח המצביעים הערבים של מרץ לרשימה המשותפת.
שנייה, גם פעם אחת זה, ופעם השנייה, הפיצול פעם שעברה בתוך המחנה הערבי גרם ללכת למקומות אחרים. אנשים במגזר הערבי בחמולות מעדיפים לא להזדהות עם חמולה אחת, הולכים למישהו אחר. ולכן זה ישליך. גם מפלגת העבודה תקבל מכה שמה, וגם מרץ. בתוצאות האמת אנחנו נראה דברים אחרים טוב. לגמרי. תמתינו.
קצת תיאור על מה שקורה עכשיו במטה כחול לבן, בשידור חי, לפחות עוד מעט נשמע את בני גנץ, אבל כל צמרת המפלגה, חברי הכנסת של המפלגה הזו, כבר נמצאים עכשיו באולם הגדול שמכיל את מאות הפעילים, שמשום מה מאוד מאוד חוגגים, כאילו בני גנץ הפך לראש ממשלה. אבל פה אנחנו רואים את הסיפור של הבחירות כולו. הם שמחים כי נתניהו נפל. הם שמחים שם כי נתניהו נכשל, ועל זה האנשים הללו רצו למערכת בחירות. הם לא רואים בבני גנץ כאיזה מנהיג מזהיר, הם לא רואים בלפיד כאיזה איש מכונן, הם רואים בהם כאלטרנטיבה, אלטרנטיבה היחידה לנתניהו, והנה הפעם הראשונה אחרי 13 שנים, נתניהו ראש הממשלה עם פרק הזמן הכי גדול בישראל, הוא כבר לא ראש ממשלה מוחלט. הכיסא שלו מתנדנד הערב מאוד מאוד חזק, ורוב, מרב הסיכויים...
אולי יש קוסם חדש.
הוא לא נפל, הוא קיבל מכה.
קיבל מכה.
אנחנו רגענו לכך שנתניהו הוא הקוסם, אבל הנה, יכול להיות שיש קוסם חדש. אדם שהיה רמטכ"ל בלי שאף אחד לא חשב אי פעם שהוא
יהיה. הוא לא עשה פה קסם.
לא, שמישהו אחר
עושה לו את הקסמים. ביבי עשה לו את הקסמים.
ביבי עשה לו, בדיוק.
ביבי היה קוסם שפעל גם בשבילו.
נכון.
כמו שגלנט עשה לו את הקסם כרמטכ"ל כשהוא היה...
ריצת האמוק של נתניהו עבדה כאן כבומרנג.
אמר את זה יפה אבי. גם כרמטכ"ל הוא לא קיבל, ביבי נתן לו.
כן.
ביבי נתן לו פעם ראשונה את הרמטכ"לות, נותן לו עכשיו פעם שנייה את הרשות.
ממש ככה, ועל זה החגיגה בכחול לבן, על זה שהליכוד רחוק מלהרכיב ממשלה, על זה שהם רואים פתאום התרזקות של הימין, ועל זה הם חוגגים. עכשיו,
יש אחד שלא חוגג שם, אבל.
כן.
יאיר לפיד לא חוגג.
יאיר לפיד מתחיל להבין. הוא לא חוגג. מתחיל להבין שהוא נמצא באיזושהי סיטואציה בעייתית הלילה.
חייבים לעצור את הכל. חייבים לעצור את הכל, כי יש כאן דרמה עכשיו אמיתית.
אחד מאדריכלי הניצחון של ש"ס.
יש כאן דרמה אמיתית. אני רוצה לקחת את זכות הדיבור ולומר שנכנס לכאן...
ינקי ביכלר בחר באולפן שלנו הלילה.
נכנס לכאן ינקי ביכלר, האיש והאגדה, הקמפיינר, האיש שעליו רשומה אחד מהקמפיינים הטובים ביותר של הבחירות האלה. 10 מנדטים, ינקי, כל הכבוד.
רגע, רק נפתח את המיקרופון, כן. יהודה כבר ב-11.
יהודה עמידן מדבר על 10.
הוא מצמצם את זה ל-10.
יש לו חתונה מחר בשעה הזאת.
כן,
כן. אכן.
מספר 10 מחתן מחר, אורי
בוסו. ויותר מזה אני אמרתי גם ש... חכה, לא כדאי שפינדרוס לא צריך לישון טוב הלילה. יש בעיה. במספרים יש בעיה.
בסוף ייגמר ב-8-8, יהודה.
ינקי, אתה טוב בקמפיינים, תעשה כבר שאתה טוב.
לשיחת בדר אופר.
תעזוב את המספרים, טוב, תעשה לי טובה. שפו, שפו וכל הכבוד.
אני חושב, אבי, במשפט אחד, אני חושב שהקמפיינים דיברו למגזר ואנחנו רואים את התוצאות במספרים. אגב, אני לא יודע עד כמה פילחתם פה כי לא הספקתי לשמוע את השידור, אבל ההפתעה הגדולה, לפחות בש"ס, זה הנתונים במגזר המסורתי. אבי מימרן, מה שלא היה בסיבוב לפני 3 חודשים, לפני 3 חודשים עלינו במגזר,
חרדים נטו,
חרדים במגזר החרדי, ולא ראינו תוצאות מפתיעות במגזר המסורתי.
לא ראינו תוצאות מפתיעות אפילו מאכזבות.
הנתונים שאנחנו מקבלים עכשיו לאורך כל הדרך בשעה שעתיים האחרונות.
אוקיי, בני גנץ עולה עכשיו לנאומו, אנחנו מיד מתחברים בשידור חי למדי כחול לבן.
בינתיים זה גבי אופיר.
גבי אשכנזי, לא, הוא הולך לכבד אותו, הולך להזמין אותו, הוא יישא כמה דברים קצרים.
בני גנץ יהיה האחרון
שינאם,
קודם השלישייה, אחר כך בני גנץ.
אוקיי.
ינקי, התחלת לומר, ינקי, תסיים.
אני אומר שהפילוחים שלנו, וזה חשוב מאוד, אבי, יהודה, הפילוחים שלנו מראים...
אוקיי, okay. okay. אז בוא נשמע את גבי אשכנזי, בוא נחבור לדברים בכחול לבן. הנה אנחנו מיד, הוא יתחיל לשאת את דבריו. בבקשה.
אז אני רוצה לומר לכולם, א', המשימה עוד לא הסתיימה. המון אנשים עדיין פועלים בשטח, עסוקים בספירה, ולוודא שתוצאות האמת יגיעו לאן שצריך. והדבר השני אני רוצה להגיד, בשם כל הרביעייה, זה שאנחנו נמצא את הזמן ואת העיתוי לעשות אירוע לכולם, ועוד הרבה אנשים שלא נמצאים כאן הערב, ועל זה נעשה את זה בקרוב. אבל אני רוצה אנחנו למודי ניסיון, באנו להודות ונמתין עד שתגען התוצאות האמת. אני רוצה איתכם ביחד להודות לכל האנשים ששותפים למאמץ הבלתי רגיל הזה. קודם כל אני רוצה להודות תור אחד שישב שם וראה והיה שותף. אני קודם כל רוצה להודות לחבריי לרביעייה, לבני, ליאיר ולבוגי. אני רוצה להודות לחברי הכנסת הנפלאים שלנו, 35 יותר אפילו, שעבדו במשך כל הקמפיין הזה, כל יום, כל היום, כולל היום. אני רוצה להודות למנהלי המחוז, לשותפים בקמפיין, למנהלי הקמפיין. אני רוצה להודות לרפרנטים. אי אפשר שלא להודות לסיירות. הנשק הסודי. ואחרונים, אחרונים, אני רוצה להודות.
אנחנו ממתינים לבני גנץ, אני רואה שגבי אשכנזי עכשיו ברשימת קרדיטים ארוכה, אבל הכותרת שלו, למדנו מהניסיון, נמתין לתוצאות האמת. טוב, ינקי ביכלר, מה שלומך?
ברוך השם אבי, הכל בסדר, אני מקווה שהלילה נוכל לישון בעזרת השם, אחרי כמה ימים ללא שינה.
כן, יש, אמר פה יוסי דויץ' מקודם, יש לכם הרבה מאוד אגוזים לחרדים, למפלגות החרדיות, קיבלנו אגוזים, אבל אין לנו שיניים לאכול אותם. יכול נכון. להיות שעם 10-11 מנדטים של אבידן, זה עדיין 11 לא, מנדטים באופוזיציה. 10 מנדטים באופוזיציה.
אבי, נכון.
אין אופוזיציה. די, אבי.
אני לא, אני אומר, יכול להיות.
אין.
אבי, נכון שהסיפור הוא מורכב מאוד, אבל אני לא חושב שאפשר לקבוע הלילה הזה.
ודאי, מוקדם.
איך תראה הממשלה? ברור שנתניהו בפלונטר, ברור שגנץ אין לו שום יכולת כרגע מעשית להרכיב ממשלה. העסק בפלונטר רציני, אבל אני רוצה דווקא שנייה אחת לחזור בנקודה אחת לשס ולנטולים שאנחנו קלים כרגע, איך התמונה נראית. אני חושב שההפתעה הגדולה, מעבר למגזרים המסורתיים והמגזרים החילוניים הימניים, יש לנו הפתעות בעוד כמה אזורים. אחד זה חסידות חב"ד, שכולם אמרו שחב"ד כן נשמעים לרבנים, לא נשמעים, ואם הם נשמעים הם יצביעו רק לגימל, והקו המאוד נקי שחב"ד השתמשו בו, ותדע, הם התנהגו בצורה בוגרת מאוד, האנשים שם, השטח החבדי, הרבנים, והצביעו גם ליהדות התורה וגם לשס. אתה רואה את זה? אנחנו קוראים את הקלפיות בכפר חבד, אתה רואה בביתר, אתה רואה בקריאת מלאכי, אתה רואה בצפת, אתה רואה במחוזות של ביתר, של סליחה, של חבד, אתה רואה הפתעה גדולה, וקהילת כיסי רחמים באזורים שלהם, אתה רואה באלעד למשל, עלינו ב-1300 קול, אחרי שבבחירות לפני 3 חודשים מיצינו 100% מהקולות, 100%, זה נטו כיסי רחמים. זה נטו כיסי רחמים, ולכן יש פה באמת אחדות מלאה שהביאה לרגל גודל השעה, הביאה את התוצאות האלו. ואבי, כמו שמעת לך מקודם, הנתון המפתיע בענק, זה המגזרים המסורתיים, שעוד נדבר על זה בימים הקרובים, ונתח את זה, מה קורה בבת ים, בחולון, בתל אביב, מספרים מדהים עם טבריה.
סרטון הסליחות.
חד משמעית, הטיימינג, התאריך, האווירה, המסורת, והשלטים הענקים של בני גנץ על כל כבישי אלון.
ומלא מאוד צעירים שהבינו ששס גם ביבי,
נכון, נכון, חד משמעית.
והקמפיין הזה, שזה שני פתקים, ואריה חזק, וביבי חזק, וכל הדבר הזה.
החיבוק. גם כשביבי בטעות או לא בטעות שתה לנו, כולם אמרו, חייבים להיכנס בו, כי מה עובדים באותו רגע? באמוציות, בהתקפות. אמרנו, חברים, תירגעו, אנחנו נחבק אותו יותר חזק, אנחנו ניתן לו חיבוק יותר אכזרי, ונתניהו באותו רגע הבין שהמסלול הזה הוא לא מסלול נוח לו, עבר לכיוון הילד, עבר לכיוון אזורים אחרים, לא שמעת ממנו מילה אחת על שס, חוץ מאותו שידור של חצי דקה, לא ראינו אותו עד היום בערב, מילה אחת בהקשר של שס.
אני עכשיו אמר לך משהו כאיש מקצוע, ששאלה, אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה, מה הניצחון יותר טוב, עכשיו או במועד א'?
אני חושב שהניצחון של היום, הניצחון של היום, הוא ניצחון של שס.
לא, מבחינתך זה קמפיין.
אני אומר לך.
מה יותר קל היה לך?
אני אענה לך. יש שאלה מה יותר קל או מה יותר ניצחון?
לא, מה יותר קל, לא מה יותר ניצחון.
מה יותר קל?
כי יש קמפיין, לעשות קמפיין.
מה יותר קל, הקמפיין הקודם.
אוקיי.
מה יותר ניצחון?
טוב, רק נאמר שלום, רק נאמר תודה לאורך הדין אבי בלום שהייתנו לאורך כל הערב. תרשו
לי לומר טוב, אבל אין ספק שאמרנו שיש כאן שני מנצחים גדולים במפלגות הקטנות, שזה אריה דרעי ואיווט ליברמן, שבעבר הם ידעו להיכנס ביחד לחדר אחד, הפעם מישהו אחד מהם כנראה ייפלט החוצה.
כן.
עורך הדין אבי בלום, נעמת לנו מאוד.
תודה רבה. אז אני אומר לך, ינקי, אתה טועה. כאיש מקצוע אני אומר לך, שהניצחון הקודם היה לך הרבה יותר קשה,
עכשיו,
והרבה יותר מיוחד, כי הקמפיין הפעם היה לך כמה סייעתא דשמיא. פעם אחת,
אבל הקמפיין עכשיו היה הרבה יותר מאתגר,
שנייה, לא,
להביא קהלים, יהודה, להביא קהלים שעד היום, שנייה, שעד היום בצהריים עוד התלבטו,
תן, תן להסביר לך,
האם להצביע לליכוד או לנתניהו,
תן להסביר לך,
זה לא קהל שבוי,
עוד דקה נועם,
תן להביא את המונית מרחוב רבי עקיבא, או מרחוב חזוניש, זה אנשים שהתלבטו,
אתה
צודק, היום בשעות הבוקר,
תן להסביר לך,
אני הייתי לך בשידור היום בשעה 8:30, אנחנו היינו בתוך מטה חירום, לא המטה הרגיל של שס, וראינו עדיין מול העיניים אנשים מסורתיים שמתלבטים בשעה 8:00
רק תתחכה קצת, תן
רק להסביר לך, היה לך כמה טענה די מסייע, פעם אחת כל הקמפיין של בני גנץ, קיבלת מתנה וניצלת אותה עד הסוף, חודש אלול, זו המתנה הכי טובה וניצלת אותה, הנכון היה...
מלשכת ראש הממשלה עכשיו נמסר שהנאום של ראש הממשלה יהיה קצר ומשמעותי מאוד.
אם יהיה.
אם, מתי הוא מתחיל?
אם יהיה, אני עדיין.
אני לא יודע.
מתי הנאום המדובר?
אולי, לא יודע, אולי סיפוח.
זה משמעותי מאוד, זה כנראה אומר מה המהלך שלו, למשל, קריאה לממשלת אחדות, זאת יכולה להיות אפשרות.
או את החלת הריבונות על כמה יישובים יהודה ושומרון.
אבל סוף סוף תוצאות אמת, רבותיי, סוף סוף תוצאות אמת עם ועדת הבחירות. אבל סוף סוף יש תוצאות אמת בוועדת הבחירות המרכזית. חברים,
ועדת הבחירות, אחוז הצבעה, כמה אחוז הצבעה?
אחוז הצבעה, 5.26%.
אוקיי.
הליכוד עומד על 31.5%, 31.1%, 15, סליחה.
אוקיי.
כחול לבן, 24.67%, ליברמן, 9.75%, ש"ס, 9.19%, ג' 6.22, ט' ב' 5.71, וזה מה שנתנו לי.
טוב.
איפה אנחנו ניכנס ונראה, כלומר,
אנחנו כבר...
אז הנה יאיר לפיד מצטרף עכשיו לבני גנץ, סליחה, לבוגי אלון ולגבי אשכנזי.
נתניהו בדרכו.
עכשיו לפיד כמובן בא עם כל היהירות והזכיחות, ועוד מה הוא הולך לצעוק, ניצחנו, בוא נראה אם זה יקרה. בוא נחבור, נשמע אותו.
בסוף, אם הקשבתם לגבי ובוגי, אז בסוף אני הפוליטיקאי הכי פחות צרוד בכל כחול לבן. שלום לכם, אזרחי ישראל. כן, הגעתי לשלב בחיי שכשאני אומר שלום לכם, כולם צוחקים. אזרחי ישראל הוכיחו היום שהם יותר טובים מהפוליטיקאים שלהם ויותר טובים מהפוליטיקה שלהם. הקיצוניים נשארו מחוץ לכנסת או שהתכווצו. הפוליטיקה של השנאה והפחד נכשלה. האנשים שניסו להפחיד אותנו לתוך הקלפיות, הרחיקו אותנו מהקלפיות והכניסו לשם אותנו במקום. היום הערכים הישראלים חזרו להיות במרכז הבמה של הפוליטיקה הישראלית. אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני רוצה להגיד משהו גם לתקשורת שנמצאת שם מאחור. בימים הקרובים כולנו נזדקק בעיקר לסבלנות. זה תהליך ארוך, עדין, מורכב, ורובו יתנהל מאחורי דלתיים סגורות, וכך צריך, ובסוף תהיה תוצאה. אז אני מבקש מכולם, גם מחברינו בתקשורת, גם מהחברים הקרובים יותר שנמצאים כאן, להיות סבלניים, לתת לתהליך הזה את הזמן שלו, כי הוא צריך את הזמן שלו. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה שאני נורא אוהב אתכם.
אוקיי, עכשיו מצטרף בני גנץ, עוד דקה אחת, הנאום של יושב ראש כחול לבן, זה יהיה המסר המרכזי של המפלגה הזו. לאן פני המועדות, האופציות? האם גנץ קורא לאחדות עם הליכוד? האם גנץ קורא לאיזשהו סיטואציה שבה ליכוד יתחבר אליו בלי נתניהו, או שבני גנץ יישאר מפויס הערב ולא יקרא לאף אחד להצטרף אליו, ולא יאמר ניצחנו, לא ניצחנו, אלא יאמר אני קורא לנשיא המדינה להטיל עליי את מלאכת הרכבת הממשלה, ובוא נראה אם הוא יצליח גם לצלוח את הנאום הזה ככה בלי כבד שפתיים.
בלי שלחות שנופלות בארזים, אבל אני כבר יכול להבין את הקו מהנאומים הקודמים.
טוב.
הוא לא הולך לבשר על ניצחון.
בני גנץ מתחיל עכשיו בנאומו, בואו נחבור עכשיו שוב לכחול לבן. עדיין השירה, אנחנו נשיר את השירה הזו בשקט, אם אני לא טועה גם זאת שירת נשים כזו או משהו, אז חכה באמת לרגע שהוא יתחיל לעשות את הדברים. הנה, הוא רואה מי זה בא ראש השנה הבא, בדיוק כמו במוצאי הבחירות הקודמות. עד כאן זה שידור חוזר של מוצאי הבחירות הקודמות. בוגי יעלון אומר תודה לכולם, גבי אשכנזי מנצח. יאיר לפיד הפעם היה השונה היחיד שהסתייג ולא אמר ניצחנו, אמר תנו לנו זמן. בני גנץ, בבקשה.
שלום לכם, חברים, חברות, פעילות ופעילים יקרים. אני שמח ונרגש מאוד להיות כאן הערב. כמובן שנמתין לתוצאות האמת. אבל כמו שזה נראה, עמדנו במשימה, ולא פחות חשוב, עמדנו בה בדרך שלנו. חברים, כחול לבן הייתה ונשארה כוח גדול ומרכזי במרחב הפוליטי הישראלי, וזה בזכותכם. לכן אני מבקש קודם כל להודות לכם. על עוד דבר.
הנה, זה כבר מתחיל.
עברנו יחד 3 חודשים אינטנסיביים, שנחשו מה, באו אחרי חודשים אינטנסיביים, לא פחות. בכלל, נראה לי ההיריון הזה של איזה 9 חודשים מטורפים, היה לא פשוט לאף אחד מאיתנו, עם הרבה מאוד רגעים של כיף, ועם פה ושם רגעים של קושי. אבל אני אסיר תודה לכל אחת ואחד מכם. אתם עבדתם בלי הפסקה, נתתם את הלב ואת הנשמה, ואין גבול להערכה שלי כלפיכם. ברשותכם, ומאהבה גדולה, אני מבקש לומר תודה לרויטל ולילדים המדהימים שלי שתמכו, ליוו וראו אותי מעט מאוד בבית, אבל בעיקר בפעילויות השטח שפה ושם הם התלוו אליי ושלטו בי מרחוק. אתם הדבר היקר לי מכל דבר אחר. תודה לכם. אני מבקש גם להודות לשותפיי להנהגת כחול לבן. ליאיר, שאני גאה לקרוא לו חברי. מפני שהוא לא רק שותף פוליטי, אלא גם חבר. לבוגי. מפקדי. והאיש הישר והממלכתי ביותר בפוליטיקה הישראלית, אני גאה שאתה שותף שלי. ולגבי, מנהיג, אדם, חבר ושותף, מי ששרף את השטח יחד איתכם, צפון, דרום, מזרח, מערב, אני, גבי, מבקש להזכיר לך, אם אתה לא יודע, אנחנו בתל אביב, לא בטוח שאתה יודע איפה אתה עכשיו. אז אני ממש מודה לך. אני מבקש להודות גם לחברי הכנסת, תרימו שנייה את היד שאני אראה איפה אתם.
כולל עומר ינקלביץ'.
כולכם פעלתם באזורים ובקהילות בכל רחבי הארץ, ועשיתם עבודה נהדרת. אני רוצה גם להודות לצוות הקמפיין, והכי חשוב, תודה גדולה לפעילות ולפעילים שלנו ולכל מי שהצביע כחול לבן. אתם חברים שלי, חלק משמעותי בשינוי המסתמן. אתם השינוי. לאחר תוצאות האמת נקיים מפגש לסיכום ומפגש לתודה, וכמו שיאיר אמר, סבר בערבית, סבלנות, צריך להמתין לדברים. עברנו ביחד דרך ארוכה וקשה. לקחנו על עצמנו משימה לא פשוטה, וכאמור נמתין כעת בסבלנות לתוצאות האמת. אגם שכך, אפשר לומר שלפי התוצאות המסתמנות, נתניהו לא הצליח במשימתו. אנחנו לעומתו הוכחנו שהרעיון שנקרא כחול לבן, מיזם שהקמנו אותו לפני קצת יותר מחצי שנה, הצליח בגדול, והוא כאן כדי להישאר. הזדמנות, נתניהו לא הצליח במשימתו. תודה.
אוקיי, אנחנו שומעים את... הקהל מעודד את בני גנץ, הוא עדיין לא אומר שום דבר משמעותי.
לפי התוצאות שבידינו כרגע...
בוא נשמע, הנה עכשיו.
נראה שבפעם השנייה אזרחי ישראל נתנו בנו אמון. למעלה ממיליון אזרחים החליטו לומר לא להסתה ולפילוג, כן לאחדות. לא לשחיתות, לא לשחיתות וכן לניקיון כפיים. לא לניסיונות לרסק את הדמוקרטיה הישראלית וכן לשמירה על ממלכתיות ושמירה על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הבטחתי והבטחנו לאורך כל הקמפיין ואני מתחייב ביתר סט שמבחינתי הערב ולא משנה איך הוא ימשיך מתחיל המסע לתיקון החברה הישראלית. תודה חברים, תודה. לישראל חברים, יש אתגרים ביטחוניים אדירים ומי כמונו יודע עם יותר מ-100 שנות שירות מצטברים איך להתמודד איתם. אבל לא פחות מהביטחון, מדאיג אותי השסע בחברה הישראלית.
גנץ מכוון לממשלת אחדות.
הסדקים הפנימיים בינינו.
חד משמעית.
הפכו במערכת הבחירות הזו לקרעים המאיימים לפרק אותנו מבפנים. ועלינו כהנהגה לפעול לאלתר כדי לאחות אותם. החברה הישראלית חזקה, חיונית ובוטחת בעצמה. יחד עם זאת היא פצועה והגיעה השעה לרפא אותה. לחפש ונמצא מרחבי הסכמה של אזרחי ישראל ונישא תפילה משותפת. תפילה לשלומה של המדינה ושלומם של כל אזרחיה. המגעים הפוליטיים התחילו הלילה, אני כבר שוחחתי עם עמיתי אמיר פרץ וניצן הורוביץ וקבענו להיפגש בימים הקרובים. אני מתכוון לשוחח בימים הקרובים גם עם אביגדור ליברמן ועם שותפים נוספים. אני מתכוון לדבר עם כולם. החל מהלילה נפעל להקמתה של ממשלת אחדות רחבה שתבטא את רצון העם ורוב החברה. ממשלה שתציב את סדרי העדיפויות כפי שאנחנו חושבים שהם צריכים להיות. נפעל בחרדת קודש ומתוך רצון להחזיר לחברה, את החברה הישראלית למסלול ולעקוב אחרי רצון העם. לפני הפוליטיקה ומעליה אנחנו עם אחד וחברה אחת. הכיתוב והשיסוי מאחורינו והאחדות והפיוס לפנינו. אני קורא מכאן גם ליריבי הפוליטיים מכל המחנות. הניחו את המחלוקות בצד ובואו נפעל ביחד למען חברה ישראלית טובה, צודקת ושוויונית לכל אזרחיה.
בני גנץ קורא לממשלת אחדות, אבל...
כפי שאמרנו כמה וכמה פעמים, חבריי ואני, ואני חוזר על הדברים.
ליברמן בפנים.
נמתין לתוצאות האמת בסבלנות, נראה באמת מה אמר הבוחר ונלך לאורו. אבל בכל זאת, אני רוצה לשתף אתכם שאתמול בלילה הייתי בכותל. ושם ביקשתי שוב, הווה שלום עלינו ועשה שלום בתוכנו. אפעל בכל כוחי לממש את השליחות הזו. תודה רבה לכם.
זה הנאום של יושב ראש כחול לבן, בני גנץ. אם נקדם, נסכם את הדברים שהוא אומר.
קודם כל, נאום בלי
מידות לשוניות. ממש, בלי מידות לשוניות, בלי משפטים חדשים או פסוקים מעוותים.
הוא אמנם אמר שהוא יקרא לליברמן והוא ידבר איתו, אבל הוא אמר שהוא ינסה למצוא מחנה משותף רחב ככל האפשר.
הוא רומז לעשיות החרדיות, אבל הוא לא אומר את זה בשם המפורש.
כן, אבל בוא נראה אם בני גנץ...
הוא גם נזהר, הוא לא אומר שהוא ראש הממשלה.
לא סתם הוא הזכיר...
הוא הפיק את הלקחים של הפרסה במוצאי הבחירות.
חברים, בוא נעשה סדר. כותרת אחת, אני אדבר עם ליברמן, אחרי שכבר דיברתי עם אורוביץ ואמיר פרץ. שתיים, הוא אומר, אני הייתי אתמול בכותל. הוא ניסה... כן, דבר... הוא ניסה לקרוץ לקהל המסורתי.
חוץ מלהזכיר את המילה חרדים, הוא עשה הכל.
בדיוק. ולכן...
קודם כל הוא מסמן לעצמו את כמות הממליצים.
נכון.
זה א'. הוא לא דיבר, הוא לא, שנייה, הוא לא דיבר על הערבים, כי הוא יודע שהם לא נספרים, אבל הוא כרגע רוצה להיות מאוזן מול הימין.
מדויק, ואיימן עודה אמר, אני מחכה לטלפון מבני גנץ.
נכון, הוא לא יקבל, הוא
לא
יקבל.
לא התייחס אליו.
נכון, ולכן, קודם כל מה שאנחנו כרגע, קודם כל הוא מסמל לעצמו את הממליצים לנשיא, כדי להיות שווה עם ביבי. מנדט פה, מנדט שם, אז כבר לא ייתן שום דבר. מה שיגרום כרגע לנשיא לפעול לאחדות, גם הוא אומר את זה. הוא ירים טלפון לליברמן, הוא יקרא לו, אבל הוא יודע שזה לא ריאלי. אנחנו עדיין נשארים במצב של הממשלה עם רוטציה, אבל אני עדיין אומר, בואו נמתין לסוף הערב.
אני שמתי לב בעיקר למה שהוא לא אמר. והוא לא אמר את מה שהוא אמר לאורך כל הקמפיין, שאנחנו נקים ממשלת אחדות חילונית, ומי שיעמוד בתנאי קווי היסוד מוזמן להצטרף. לא, הוא אמר, אנחנו כבר בבסיס המגעים נשתדל ליצור הסכמה רחבה משותפת, הוא ידבר עם איווט, אבל אני מזכיר לך שכבר יש הסכמה כזאת.
אני חושב,
מה ששאר להקמת ממשלת אחדות, הוא מכוון לליכוד, ולרוב החברה הישראלית הוא אומר...
אבי, היה חסר, אני חושב...
הוא לא אמר בלי נתניהו.
הוא לא אמר בלי נתניהו.
הוא לא חזר בלי נתניהו.
זה מה שגנבת לי את המילה.
הוא אמר נגד השחיתות.
אני מצפה ממנהיג כזה.
הוא אמר, היוש, אנחנו נקיה כפיים, ואנחנו, הנה המדינה אמרה לא לשחיתות. הוא לא אמר נתניהו, אבל לזה הוא רמז.
נכון, אבל המנהיג הזה היה צריך להזכיר את המילה בנימין נתניהו. למצוא את הדרך, למצוא את האפשרות. כי אם הוא רוצה לקנות את ליבם של אנשי הליכוד, של האחדות בעם, הוא לא יכול להתעלם מהמילה בנימין נתניהו. וזה היה חסר. הוא ילמד את זה. אני חושב שדווקא בנימין נתניהו כן תשמע ממנו את המילה של בני גנץ.
מצד שני יהודה, אחרי נאומים, רצף של
נאומים
עם
תקלות. האיש העביר נאום ממלכתי, נאום מכובד.
נכון, נכון, נכון.
העביר מסרים, הוא התנהג ערב בצורה ממלכתית.
אוקיי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נמצא בדרכו לגני התערוכה. עוד מעט הנאום שלו. עכשיו בני גנץ סיים את הנאום והוא מצטלם יחד עם כל חברי הכנסת של כחול לבן ויש עתיד וחוסן לישראל וכל החיבור הזה המעניין הזה ברשימה הזו. נראים חוגגים.
כן, למרות שהם דיברו שאין חגיגות ואין
יצחונות. ולא ברור על מה, אבל בסדר.
כן, יכולים לחגוג. כן. מכל הסיבוב הזה של מערכת הבחירות, הם יוצאים המרוויחים.
כן, כן.
זה אין ספק. לעומת המצב שבו הם נכנסו.
מול על כן.
אגב, אם הליכוד מסיים ככה עם 33-34 מנדטים, אז אנחנו בהחלט נראה גם קרבות קצת ככה בתוך הליכוד, כי יש שם גם כמה מאוכזבים עם השריונים של כחלון, שלא סיפק את הסחורה, והם נדחקו החוצה בגלל זה. יש פה כל מיני דברים, תרחישים מעניינים שיקרו הלילה בתוך הליכוד, נמתין לעניין הזה.
ופסוק חדש שלמדנו מבני גנץ היום בערב.
עשה שלום עלינו.
עשה שלום עלינו, ועשה שלום בתוכנו.
בכל זאת, את המטרות שלו לא יכול להביא פסוק. הוא אמר על מה הוא התפלל בכותל. בואו, חבר'ה.
אוקיי, בסדר.
בואו נשאיר את הדברים תפלים ועיקרים. אני רוצה רק בשלב הזה לסכם את המשדר שלנו כאן, כי מיד יישב כאן במקומי בצלאל כאן. וימשיך את המשדר הזה לקראת נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני מזמין אתכם הפרשנים כמובן להישאר איתנו, אבל את המאזינים אני מזמין בעיקר להישאר איתנו גם אחרי הפסקה הקצרה שנצא עליה עכשיו. תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו כאן. מיד המשך השידור עם בצלאל כאן, כאן אבי ממרן, תודה לאורחת הראשית אסתי פלד, תודה לכל הצוות הרב שאנחנו נזכיר ככה בקצרה את שמותיהם של העוסקים במלאכה, אשר גרייבר, שימי ורקר, אסף קליין, אברהם ישחקוב, מוישיקה, נורי כהן, אלקנה קליין, ישי נוימן ויהודה ברגמן. תודה אישית מיוחדת ליעקב סלם, שנמצא כאן מאחורי הקלעים, ואחראי בעצם על חלק גדול מהפקה הטלוויזיונית הזו, וכמובן לצידו מנדי אור, שיושבים שם על כל המערכות הטכנולוגיות, כדי להביא את השידור הזה לעשרות אלפי הצופים ברחבי הארץ. תודה כמובן לשאר צוות אתר רדיו קול חי, אפרים דוד, מוטי סבן, דוד קליגר וישראל רובין. תודה גם לישי נוימן אמרנו, וגם כמובן לקובי אלי, מנהל התוכניות בצלאל כאן, יישב כאן מיד. תודה גדולה למנכ״ל רדיו קול חי, אבי רוזן. תודה לכם מאזינים ולפרשנים שלוויתם אותנו כאן לאורך כל הלילה. אתם מוזמנים להישאר איתנו כאן. לילה טוב לכם, שיהיה בשורות טובות, להתראות.
לא נעימה. מפסיקים לפחד מרופא השיניים. הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך. עכשיו באדרן, הסדרה החדשה והכובשת מבית סמסונג במחירים ללא תחרות. גם שמור, גם איכותי ומתאים בדיוק בשבילך. מכשירי אדרן מבית סמסונג, בחשרות בית דין צדק בני ברק, כוכבית 80-97. מחירים שיפתיעו גם אותך. התקשה ובדוק, כוכבית 80-97.
ראש השנה רוחני עם קראוס נופש במלון המפואר אקוודוקט בלב הגליל. מניין אשכנזי ומניין ספרדי עם בעלי תפילה מעולים בחשרות מהדרין של הרב בורנשטיין. להזמנות 03-934-8788. נותרו חדרים אחרונים 03-934-8788.
היום כבר כולם יודעים, בשביל להיות איש פרסום יחסי ציבור, לומדים בבית ספר החרדי ומתחילים לעבוד במשרדי הפרסום ובתפקידי שיווק פרסום ויחסי ציבור בחברות וארגונים. הרשמה למחזור 13 בעיצומה. מלגות לזכאים 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם. משדר הבחירות המרכזי של כל חי לסיכום הבחירות לכנסת. מגיש בצלאל כהן.
אנחנו לפנות בוקר בציפייה דרוכה אולי לנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתל אביב, לאחר נאומיהם של ארבעת כוכבי כחול לבן שנאמו בזה אחר זה, אבל משפט ברור, נקים ממשלה, לא שמענו. שמענו שננסה לעשות אחדות, ננסה לעשות שלום בתוכנו, אבל ממשלה, מישהו שמכריז על עצמו כראש ממשלה, לא שמענו. ואולי נתניהו יהיה זה שיכריז על עצמו כראש ממשלה, אולי הוא כבר יודע משהו שאנחנו עוד לא יודעים, שהולך להתרחש בלילה הזה במערכת הפוליטית. אנחנו נמשיך עם הפאנל הזה כאן בשידור חי, באתר כל חי וגם ברדיו, עד לרגעים שכבר לא יהיה מה לומר, מה לדבר, מה לסכם. ננסה להביא עוד נתונים של קלפיות ברחבי הארץ, דבר שפחות עשינו בשעות האחרונות, אבל אנחנו בהמתנה דרוכה, לנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כן, אבי בלום איתנו רגע, נציג את חברי הפאנל שלנו, תכף יצטרפו עוד. יהודה אבידן.
ערב טוב, בצלאל.
לילה טוב, בוקר טוב כבר.
לילה טוב, בוקר טוב, מה שאתה רוצה.
אפשר לומר שבניגוד לפעמים קודמות, אנחנו עכשיו עוד בתחילת נתוני האמת, שעוד לא התחילו לזרום באופן רשמי מוועדת הבחירות. זאת אומרת, מי שעדיין ער, שיחשוב שבסיטואציה רגילה של מערכות בחירות שהתרגלנו עד כה, אנחנו סביב השעה 11:30 מבחינת ספירת הקולות. ומה שמעניין לשמוע מנתניהו, אנחנו שומעים שדוברו אומר שזה יהיה נאום קצר ומשמעותי.
זה מה שחשוב,
קצר ומשמעותי.
מה זה קצר ומשמעותי? מה זה יכול להיות? או שהוא סגר כבר עם מישהו, אולי עם אמיר פרץ, או שהוא הולך...
זו יכולה להיות אמירה שיש הסכמה עקרונית לממשלת אחדות כדוגמה.
זה כבר...
שזה יהיה דרמטי. לא שמענו אף אחד...
זו הסיבה שהרביעייה לא דיברה נגד ביבי.
לא דיברה מפורשות נגד נתניהו?
אף אחד מהם. אז זה בהחלט מעניין.
טוב, ויכול מאוד להיות שהוא יבוא ויאמר שהוא, כמו שאתם אומרים, סגר עם מישהו, יכול להיות שהולך לקרוא משהו בכחול לבן. יהודה, יש אפשרות, יש סיטואציה כזו שכחול לבן מתפרקת וחוברת באיזושהי צורה לממשלה של נתניהו?
זאת מהירות, אנחנו נמצאים.
קודם כל... מתי לא מפרקת ולא מתפרקת?
קודם כל, אני אמרתי את זה מתחילת הערב, התשובה היא חיובית. אני חושב שמי שיודע קצת מה שקורה שם בתוך כחול לבן מבין
יש חברת שהיום... כנסת שנעדרת מהחגיגות.
אז טוב, אנחנו לא מדבר עכשיו. אנחנו...
יהודה, אבל שעה מסגירת הקלפיות כבר מתפרקים.
שנייה, כן, יש משהו משמעותי בעניין הזה?
הסגירה, ההתפרקות של כחול לבן הייתה עוד לפני הסגירת הקלפיות. ברור היום לבני גנץ, אם הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא חובר לבנימין נתניהו יחד עם העבודה, יחד עם החרדים, ויש לך ממשלה נעדרת, יפה, מאוזנת, וזו הממשלה שתראה פעם הבאה.
אני חושב שזו כן, תקווה ממציאות, וראינו את הרביעייה הזאת על הבמה. לא היה נראה שבערב הזה אפשר להכניס סיכה ביניהם, ומבחינתם זה ערב של ניצחון. אין שום סיבה שהם יסכימו להתפרק דווקא אחרי שהם מגיעים להישג כזה מול נתניהו.
טוב, מה שקורה באתר ועדת הבחירות, סוף סוף התחילו להתקן שם, אז לא הרבה נתונים, בסך הכל נכנסו עד לרגע זה 336 אלף מצביעים מתוך...
כמה באחוזים? 5%?
5.5%, 5.2. לא, זה גדל כבר. זה היה מצב הרבה יותר נמוך.
לא, התקנו 5.2.
כן, התקנתם את 5.2, ופה כמובן הליכוד מוביל, אבל שוב, אפילו לא מדגם מייצג. אנחנו נדבר בהרחבה על הגידול המדהים של ש"ס. כמה אתה מעריך את זה? 80 אלף קולות חדשים? 70 אלף קולות?
לא, אני מעריך בין 60 ל-70 אלף קול חדש.
איפה הגיעו?
מכל הארץ, חברים, העלייה של ש"ס, אני, בתוצאות האמת שאני מקבל, הממוצע הוא בין 30% ל-40% עלייה.
איך? דבר... איך עשו את זה?
איך עשו את זה?
כן. עבודה... אני חושב שליברמן עשה קמפיין חזק מאוד לשעת.
ישב כאן ינקי ביכלר...
זה היה לנו גם לעבוד
לאיזה תורה. ישב כאן ינקי ביכלר לפני מספר דקות, והיית רואה את האיש בקמפיין, שאתה יודע, לעבוד עם אריה דרעי, זה הדבר הכי, החוויה הכי מתקנת שבעולם.
והכי קשה.
ואני, והכי קשה כמובן, אבל ינקי ביכלר עשה את זה בהצלחה רבה. כל סרטון של ש"ס זכה לצפיות של מיליונים, זה דבר מדהים מה שהיה, ועבודה בשטח, עבודה בשטח של יום יום במשך חודש, כשכל המטות עוד ישנו, כבר ש"ס היו כבר באמצע עמוק עמוק בתוך העבודה,
יהודה, ובכל הפריפריה. מי שליווה אותו, הוא התחיל את מערכת הבחירות הזאת בדיכאון עמוק.
נכון.
הוא היה בפסגת ההישג.
כי לא היה כוח נפשי לזה אפילו.
פשוט ראית בן אדם סחוט, פתאום אתה יודע, הוא התנער, התנערים מאפר קומי כזה, ראית אותו מתנער, ומסתער בכל הכוח עוד יותר מפעם קודמת.
זה לא רק מתנער, תקשיב, אני ליוויתי אותו במשך השלושה שבועות האחרונים במטה מנחילי תורה, מה שנקרא, בני תורה שלנו, הראשי כולל, ראשי מוזדות, הגבאים, זה היה מדהים.
יש לנו להביא אבל נתונים לפי ערים, לפי אזורים.
כן, כן, אנחנו
בוא נתנו... בואו ניכנס לזה שוב לטובת אלה שמצטרפים אלינו עכשיו. הנה, אנחנו רואים על המסך גם כן את הנתונים המעודכנים של ועדת הבחירות, אבל שוב,
לא, לא נתן כלום, אבל אני יכול לתת לך...
כן, לא מתקרב למשמעותי.
סתם סירת ביניים בבית שמש, אבל אין לי
כאלה. רגע, רון קובי פה מקבל כבר 329 קולות.
נכון.
כן. הם ממתינים לקולות אחרים.
תראה, אתה רואה את
רון קובי. 108 קולות.
אתה רואה פה את רון קובי, בגלל שזה, אבל אם אנחנו ניתן לך את ה... אני, יש לי את הנתונים של סאס, אין לי את הנתונים בכל מקום, ובנתיבות עלינו למשל מ-5,600 ל-6,800, מגדל העמק, מ-1,740 ל-2,123, כל זה עליות של למעלה מ-30%.
והעליות האלה על חשבון, ממי זה נלקח? מהליכוד?
ככה זה נראה.
אמירה
שבמתיב,
אם הליכוד ירד בצורה כזאת...
לאו דווקא, אנחנו הבאנו את הקהלים... שמה שאריה דרעי כל החודש הזה נעם והסביר, שהמחנה הימין בפריפריה הוא מצביע באחוזים נמוכים. התפקיד שלנו היה להביא את האלה שלא מצביעים וישנים, והצלחנו בהם. אני מקווה מאוד שלא... נכון.
אבל בפריפריה זה לא אחר. תודה למחשבה, אתה יודע שנפלת לי תוך כדי. אנחנו נאמנים לגוש ולמחנה, לא רק לנתניהו, אבל אולי אחרי מה שהציבור הדתי-לאומי עושה לגוש הזה בפעם השנייה, אולי אנחנו פשוט לא מחויבים.
קודם כל...
כי הם במו ידיהם...
לא, אז אמר לך כאן גפני בשידור.
דפקו לנו את הניצחון.
אז אמר כאן גפני בשידור.
יש בעיה אחת.
אנחנו מחויבים...
יש בעיה אחת,
אנחנו מחויבים לימין ולליכוד, כי זה הציבור המסורתי.
לא, לא, אנחנו מחויבים לליכוד. אנחנו מחויבים לימין של הליכוד, לא לימין הקיצוני. אבל הבעיה, יש לנו בעיה אחת, שפורוש, בגלל להביא כמה קולות, חתם על הסכמים, אגודת ישראל חתמה על הסכמים שאף פעם בחיים היא לא הייתה עושה את זה, עשתה את זה. וזו המציאות.
כנראה הביא לה את המנדט השמיני. איך זה מסתמן נכון לערב? פורוש את הסחורה שלו סיפק, גם בחב"ד וגם עם החבורה
שלו. אני עוד לא יודע מה...
אגב, אתה דיברת כאן במהלך הלילה בחווה על הגידול של ש"ס בחב"ד. נכון?
לא בכפר חב"ד, בחב"ד כן היה, לא בכפר חב"ד.
בריכוזי חב"ד, עברתי קצת על כמה קלפיות, ואתה רואה שם בצורה מפורשת גם גידול לא קטן לגימל. יהדות התורה עלתה שם
בצורה מאוד משמעותית. ועדיין, גם מחל וגם עוצמה, קיבלו קולות מאכזבים שנתנו שם, בניגוד לדעת הרבנים שאמרו לא להצביע ולא להצביע, עוד פעם ועוד פעם, לצערנו.
היה צפוי שיהדות התורה...
לא, אבל מחל לקבל שם, זה דבר שהוא מאכזב. אבל אין מה לעשות... חב"ד נתנו את העלייה לש"ס, לא כמו שחשבנו, אני חושב שיכולנו לקבל יותר.
הנה, אבל... נתניהו עושה את דרכו לגני התערוכה, הוא נוהם?
כן.
זה תמונת שמראים שהוא עושה את דרכו, הוא מגיע, אני לא יודע, הוא מגיע, מהמעבר של גבול סוריה.
או, קיצצו את המסוקים.
כן, אין מסוק בדרך לבוגי ולבני.
ואתה יודע מה? בואו נאמר מילה אחת.
בוקר, אני כן רוצה להיכנס.
שנייה, מילה אחת על ההתנהלות של ועדת הבחירות.
אני מקבל אגב מחבר שנמצא בצרפת.
שמה? שהוא מאזין לנו
בצרפת? ברגע שיש מסתמן איזשהו מהפך כאן בישראל, פשוט כל הערוצים באירופה פורצים בשידורים דרמטיים.
בשאגות שמחה גם מנסתם.
גם מלווים בשאגות שמחה.
זהו, אז מוקדם, מוקדם עדיין לקבוע מסמרות מי ניצח, מי לא ניצח. אנחנו בסוג של טייקו גרוע יותר מה שהיה קודם, לכאורה כך זה נראה. אבל אותי מעניין כן לבדוק את הערים החרדיות, מה קרה בהן, איפה גדלו, איפה
אתה רואה את האיש הזה שאנחנו רואים על המרקע בערוץ 13, מתן כהנה, שלא נבחר ואיש לא מכיר אותו, אדם ראוי, היה מפקד טייסת. בגלל ההתעקשות על זה שהוא יהיה במקום השביעי ולא בן גביר, הגענו לאירוע הזה עם עצמה יהודית. אבל השאלה אחריות לאומית.
הוא היה חבר
הכנסת בטוח. הוא היה חבר הכנסת בטוח, ובן גביר היה חלק מהרשימה.
השאלה עם ה-80 אלף קולות שבן גביר שרף, אנחנו לא יודעים כמה, האם ה-80 אלף קולות האלה היו מסייעים לגוש הימין בצורה כזו או אחרת?
מה שלא יהיה,
זה היה מגדיל את המודד למנדט.
שתי מנדטים ודאי.
אני חושב שזה היה מסייע, וגם מורלית זה היה מסייע.
שתי מנדטים ודאי.
מורלית
לא עושה מנדט, אבל שתי מנדטים ודאי היה נותן.
שני מנדטים משמעותיים מאוד.
בניגוד לבחירות הקודמות שראינו שנתניהו עבד קצת הרבה יותר, אני חושב על החיבור הזה עם עוצמה יהודית, הפעם בגלל הילד שקד אני חושב הוא קצת לקח צעד אחורה בעניין הזה. יכול להיות שזה גם היה גורם לעניין. טוב, אז כולם מחכים לנאום דרמטי של נתניהו.
נתניהו אינם, הוא בדרך. אתם יודעים אגב, אם אנחנו מדברים על הציונות הדתית, הייתי מצרף לשיחתנו כאן תכף את אסף קליין, שידע לנתח לנו קצת מהבית פנימה, כמו שאומרים, את ההלך רוח ואת ההולך ילך שהיה בציונות הדתית בתקופה האחרונה. אני מוכרח לומר, הציונות הדתית הייתה גם מפולגת בהצבעה שלה, אבל גם מאוד מבוכה, מאוד מבולבלת, גם ימינה, גם נועם, גם עוצמה יהודית, גם הליכוד. גם יהדות התורה באיזשהו מקום נכנס לסיפור הזה, מצב לא פשוט שהמצביע הציוני דתי, ואולי הרבה מהם נשארו בבית בגלל הבלבול. אני מכיר לפחות אדם אחד מהציונות הדתית, אחד לפחות, שהצביע כחול לבן. אחד אחר אני גם מכיר שלא הסכים להצביע לאף מפלגה. הוא לא הצליח למצוא את הפתק הנכון מבחינתו למי להצביע. אז הבלבול היה גדול, והנה מצטרף אלינו אסף קליין, המנהל הטכני שלנו כאן בקול חי. בוקר, כמעט בוקר טוב, אסף.
ערב טוב, בוקר טוב. אצלי זה עוד ערב, אנחנו אנשים של השעות הקטנות של הלילה.
אתה יכול להסביר לנו את הבלבול שהיה בציונות הדתית?
אני חושב ש... ציפו שני דברים.
טכני של
קול חי? הוא המנהל הטכני של קול חי.
אתה מוכן להסביר לי כמנהל טכני למה לא הלכת לוועדת הבחירות, תביא לנו תוצאות יותר מהירות?
הוא לא מנהל הטכני של ועדת הבחירות,
לא, למה הוא לא הלך לשם להיות... לפתור את הבעיות, כי זה פעם ראשונה בהיסטוריה. אני 25 שנה הייתי בוועדת הבחירות. ואני לא זוכר דבר כזה, שנכון לשקע אותי 5% שאנחנו מקבלים תוצאות יש שם תקלה בלתי רגילה, לא מצליח להבין כל הניסיונות האלה להגיד שהגנות על הגנות על הגנות.
זאת לא תקלה.
אתה רוצה את הסיבה, אתה רוצה לעסוק בקונספירציות? אני אתן לך את הסיבה הקונספירטיבית. אז אני שאל את בנט שספר קולות באמצע הלילה, מחיפש את הקולות האבודים.
כן, ספרו את זה בצורה מוליטית, מאוד מצחיק, מאוד מצחיק.
אבל אני מבטיח לך שאם ועדת הבחירות הייתה ברמה הטכנית של כל חי, בעשר ודקה היו לך תוצאות.
אז שפו לכם על האולפן הזה, אם זה אתה אחראי להם. אני רוצה לומר לך שהאולפן באמת, באמת, יפה יפה. עבודה יפה יפה.
ליגה, ליגה, ממש ליגה.
הופעלה של אבי רוזן, בצלאל כאן, והרבה סייעתא
דשמיא. אני מוכרח לומר, מוכרח לומר... חבל שלא
יכולים להקרין תוצאות קצת יותר חיוביות, אבל זה כבר באמת...
זה כבר לא תלוי בנו, אבל מוכרח לומר קרדיט כולו לאבי רוזן, אני רק לא הפרעתי. לכם נערים את האולפן היפה יפה הזה. רבבות המאזינים והצופים שצופים בנו עכשיו יכולים להעיד על כך, על התוצאה. ובכן, מה עבר על הציונות הדתית?
אני חושב שהציונות הדתית חיכתה סוף סוף פעם אחת לראות בעצם שני דברים בייחוד אחד גדול. קודם כל ברמה הערכית, לראות את כולם מאוחדים ביחד. דבר שני, להרוויח פה איזשהו חצי-חצי. אם תיקח את החרדלים, רפי פרץ מפריע להם, והילד שקד מפריע להם, ובנט מפריע להם, ואם תיקח את הלייטים, אז בן גביר מפריע להם, וסמוטריץ' מפריע להם. אבל אם אתה אומר, תשמע, אני מקבל בסוף חצי-חצי, אני מקבל מצד אחד 50% סמוטריץ' ובן גביר בצד החרדלי, מצד שני אני מקבל 50% בצד הלייטי יותר.
אני רוצה לומר לך איזה משפט, שאני יכול להיות מקומם